אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ארז מלול, שס, שלום.
שלום וברכה, לך ולכל המאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם, מקווים ליותר טוב.
בכל הוועדות בכנסת שראיתי אותך, אתה עם הסמל הזה. מה זה הסמל הזה? כולם יודעים בעצם, אבל...
כל הוועדות, הזכרת את ועדות הכנסת, כל הוועדות...
ובמליאה.
מתחילים בנושא החטופים. זה הזדהות, זה הבעת כאב עם משפחות החטופים. יש להם כאב עצום, אין להם לא יום ולא לילה מאז השביעי באוקטובר, ואנחנו חייבים לעזור להם ולהזדהות איתם, וזה אות של הזדהות. זה המעט שאני יכול לתרום כחבר כנסת עם משפחות החטופים.
ספר לי מה אתה עושה בוועדות ובכנסת בנושא החטופים.
תראה, אין לי הרבה, זה שייך לקבינט המצומצם המלחמתי, המוסד, השבק, הרמטכ"ל כמובן. אנחנו פחות שותפים ומעורבים במסע ומתן, באסטרטגיה.
אתם מעורבים אבל בחקיקות.
אבל חקיקות עשינו הרבה למען
משפחות. לשם אני מכוון.
כן, בחקיקות. הייתי בעבודה במשרד עבודה והרווחה, בוועדת עבודה והרווחה, בוועדת חוקה. כל הנושא של החטופים זה בסדר ראשוני בעצם. מתחילת המלחמה, החוק הראשון שעבר זה למשפחות החטופים של ישראל אייכלר. זה החוק הראשון שעבר, ועשיתי סיורים. אני נפגש עם משפחות החטופים כדי לחזק, לשמוע. כשאתה שומע בן אדם, איך אמר שלמה המלך, דאגה בלב איש יסיכנה. כשאתה מדבר על הדאגה, אז זה מורי, זה מחליש טיפה, אולי במעט. ואמרתי לך, כל ועדה אנחנו שומעים אותם, מה שצריך אנחנו למענם, מתפללים אצלנו בבית, למשל, כל בני בית יודעים, הבנות, הבנים, שחייבים להתפלל יום וליל להחזרת החטופים.
הייתי בוועדת הפנים, אתה סגן היושב ראש.
ממלא מקום.
ממלא מקום, סליחה. וראיתי את משפחות החטופים, חלקם ישבו לידי בוועדה, והיושב ראש, שיהיה בריא, יעקב אשר, נתן לכל אחד את זכות הדיבור. וזה היה כל כך מרגש וכל כך יפה, שאני ישבתי, אני הקטן, ישבתי ככה בצד, וגם השפלתי מבט, כי נורא קשה, נוכח הדברים המאוד נוגעים ללב, שהמשפחות אומרות.
נכון, כל ועדה, היום ועדת הכנסת, מוועדות הכנסת.
אני הייתי בוועדת הפנים.
ועדת חוקה, ועדת הכנסת, ועדת חוץ וביטחון. כל הוועדות, גם אלה שאני חבר, גם אלה שאני לא חבר בהם, המשפחות מקבלות את התחילת, לפתוח את הדיון. כן. עם הסיפור שלהם, עם הבקשות שלהם, עם הכאב שלהם. לפעמים אפילו זה לוקח הרבה זמן, אבל זה שווה כל רגע שעם ישראל יראה, שאנחנו נראה, וזה ההזדהות עם הכאב שלהם. זה, בוא, אנחנו מחויבים להחזיר אותם. עם ישראל מחויב להחזיר את החטופים. הם היו פה בארץ, לקחו אותם מפה, מארץ ישראל שלנו. לא, הם לא היו בחול, הם היו פה בארץ ישראל. וגם דיון באמת שניהלתי בוועדת חוקה, במקום שמחה רוטמן, ודיברו משפחת ליפשיץ, שהסבא, האבא, חטוף, מעל גיל 80, להגיד את זה, זה קשה, איזה רוע יש למרצחים האלה, מבוגר, מה יש לכם לעשות איתו? והבן דיבר, והנכד, אמרתי להם, אתם חיזקתם אותי. אני חשבתי שאני מחזק אותם, וכל פעם שאני רואה את הנכד ככה, אני נותן לו חיבוק, תחזק אותי. ואז יצא לי הפסוק ככה, בשלוף מה שנקרא, קול ברמה נשמע, קול שלכם נשמע ברמה, נהי בכי תמרורים.
תמרורים, כן.
תמרורים, ואז מה הסוף הפסוק? ושבו בנים לגבולם. יהי רצון שבאמת הדמעות יימחקו, וזה היה באמת קטע מאוד מרגש. היה שם גם משפחות, בוא, בל נשכח גם, מגיעים לוועדות המשפחות השכולות, שהכאב, אי אפשר למדוד כאב, אבל שם גם הכאב עצום. משפחות שקולות שהבנים שלהם הלכו בעזה על, על מטרה שבשבילה, כדי שנחיה פה. ואתה שומע את הקול הזה, ועם הכאב הזה, אתה אחרי זה אומר, וואו, צריך לעבוד קשה למען, למען המשפחות, החטופים, השקולות, ולמען עם ישראל, לעשות דברים.
אבל תראה, הדרישות של החמאס הן דרישות בלתי הגיוניות בעליל. זה דרישות שבעצם לוקחות את הניצחון שאנחנו נגיע אליו, ובעצם רוצות למחוק אותו. תפסיק את המלחמה, תחזיר את כל אלה שעברו דרומה, תחזיר אותם צפונה, אני מתכוון על ה... כולל אלה שנטמעו בתוך האוכלוסייה הציבורית בעזה. ואני שואל אותך, איך תסתם המלחמה הזאת? אתה לא איש ביטחון, אלא שאתך נושאים ביטחוניים. אבל בוא, אתה בן אדם, אתה חבר כנסת, אתה חבר בוועדות, אתה משפיע. מה הולכים לעשות?
תראה, הגדרת את זה טוב. אני לא מתעסק בנושאים ביטחוניים, ואני גם לא מבין בנושאים ביטחוניים.
שחבר הכנסת יבין שהוא לא מבין במשהו?
כן, אני מודה איזה הוא חכם.
המודה.
לא,
הרואה את הנולד.
הרואה את מקומו.
לא, אבל הרואה את הנולד, ואתה רואה את הנולד, אני לא אשאל אותך.
איזה הוא חכם, אחד מהמידות בחכם, שהוא מכיר את מקומו. מה שאני מבין, מבין, מה שאני לא מבין, לא מבין. אני יכול ללמוד, אבל זה לא נושאים שאני מתעסק.
אז בוא תגיד לי בכל
זאת. אבל אני אגיד לך, תראה, יש לנו קבינט מצומצם. קבינט מלחמתי מצומצם, שיש שם את ראש הממשלה, את שר הביטחון, את השר גנץ, את אייזנקוט, ואת, ברוך השם, את יושב ראש התנועה, הרב אריה דרי. יושב ראש התנועה שלי. והוא נמצא שם שעות, שעות רבות, כולל שבת, כולל לילות, ימים. והם עושים הכל, אני יודע, מה הם עושים? איך? מה? אין לי מושג, ואני לא רוצה לדעת גם. זה לא,
אבל אני אומר.
אבל אני אומר, ברגע שהם יקבלו החלטה, ככל החלטה שהיא תהיה, לא יודע החלטה. איזה מחיר, לא, אנחנו נתמוך בה. אתה יודע, הנשיא של התנועה שלנו, זה מרן הרב עובדיה יוסף. זה צהל, הוא מקים את התנועה. ומרן הרב עובדיה יוסף, יש לו פסקי דין, ויש לו דרך לו. וחשיבה בנושא של מצוות פדיון שבויים, שהיא מצווה היא לאין ארוך. וזה הקף שמנחה. ואני סמוך ובטוח, תדע לך עוד דבר, ותבדוק אותי. אין חבר כנסת בקואליציה שנפגש יותר עם משפחות החטופים, כמו יושב ראש אריה דרי, עם כל הזה שמפלגה על הראש, קבינט מצומצם, לעזור למשרדים שלנו, יש לנו שישה משרדים מאוד פעילים בתקופת המלחמה, והוא מוצא את הזמן ואת המקום להיפגש עם כל משפחות החטופים. נקווה בעזרת השם שהם יצליחו להביא את החטופים במינימום, איך אומרים? מינימום מחיר. אבל מה שהם יחליטו, זה מה שצריך להיות.
תשמע, הקואליציה הזאת לא יושבת כל כך טוב. אתה יודע, יש מריבות פנימיות. אגב, אחד השרים אמר לי לפני שבוע, שבועיים, הוא אמר לי, הקואליציה הייתה מתפרקת באחד ההזדמנויות של צרכות בתוך הקבינט המצומצם, והרב דרי השקיט אותם ואומר, אם הוא לא היה, מי יודע לאן זה מתגלגל.
אני פעם ראשונה שומע את הסיפור
הנה
הזה.
הנה, סיפרתי לך, תשאל אותו.
לא, צריך לדעת אם זה נכון. אני,
מה, אבל, שהוא השקיט אותם?
לא, 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 אם היה צעקות.
אני מספר.
אולי היה ויכוח בלי צעקות.
עזוב, היה צעקות.
הווליום של הצעקות.
היה צעקות.
אני אגיד,
היו באמת, צעקות.
החוכמה והניסיון של יושב ראש התנועה, הרב אריה דרי, תורמת למען ביטחון ישראל, למען עם ישראל, רבות בתקופה הזאת. הוא היה חבר קבינט שנים.
אני חושב שהוא אחד הבכירים.
אחד הבכירים.
והוותיקים ביותר.
ביותר.
יש מישהו.
במלחמת המפרץ.
יש מישהו יותר ותיק
ממנו? אתה קראת את הסיפור, את הספר של משה ארנס?
כן, קראתי.
שר הביטחון זיכרונו לברכה?
כן, קראתי.
אתה מכיר את הפרק עם מלחמת המפרץ?
כן.
את
התרומה
של הרב אריה דרי?
אני יודע.
באו חיל האוויר, הכל, זה הותר לפרסום, כן? אין בזה צנזורה. וזה, והרב אריה דרי, שהיה אז הרבה יותר צעיר, עצר אותם, יש פה מדיניות, יש פה הנהגה, בוא נחליט, וזה, אני מבין את הלהט לתקוף, הוא תורם פה תרומה, הוא הביא את גנץ בעצם, הוא שכנע את גנץ להגיע, הוא פנה ליאיר לפיד, עם כל מה שהוא עשה,
עם כל הדם רע ביניכם.
בדיוק, הסתות, ליברמן, אתה יודע מה הוא אמר על החרדים, איך לזרוק ולאיפה לזרוק אותם.
אבל הוא חזר בו כבר.
לא משנה, אני אומר, מחל על כבודו הרב, פנה גם אליו, כדי שייכנס, כי טובת עם ישראל הייתה לנגד יב, והוא עושה תרומה, ואני שמח שאני חלק מהתנועה שבראשותו.
הסקרים עושים לכם טוב דווקא.
תראה, מעשיך יקרבו לך ומעשיך ירחקו לך. החוכמה היא של יושב ראש התנועה שהוא לקח שישה משרדים חברתיים פעילים, משרד הבריאות פעיל, עכשיו פעילים בשגרה, ובתקופת החירום פי כמה וכמה. משרד הבריאות זה משרד
חשוב.
מאוד חשוב בעת הזאת, מכל הבחינות, הפצועים, ממשפחות החטופים, לטפל בחטופים הרי.
ויושב שם שר שלזכותו יאמר, ואני מכיר אותו, את הרב בוסו, שהוא עושה שם עבודה מצוינת, לדעתם של הרופאים ובתי החולים. טוב, ותמשיך.
הלאה, שר הפנים, הרב משה ארבל, כל העזרה לרשויות בעוטף, בתקציבים, הורדת חסמים. הייתי בוועדת הפנים, והראשי רשויות אומרים, מגיע לנו כסף, כאילו עוד לפני השביעי באוקטובר, רק בגלל כל מיני בירוקרטיות, העת הזאת, בשעת המלחמה, תורידו. השר משה ארבל, אני זוכר את ההתחייבות שלו, אומר, זה, ואם לא, אני אבוא לפה עוד שבועיים ונראה. ובאמת, השר, שר הרווחה, כל העובדים הסוציאליים, כל המעוני יום, בתי אבות, השיקומיים, בשעת החירום, משביעי לאוקטובר, לא עצם עין. ושר העבודה, אתה חושב שזה יש, אפשר להביא את כל הרעיון, ועוד לא נגמור את המשרדים. שר העבודה, לא, אני חייב שבוא, אל תעשה לי שלום בית. שר העבודה, הרב יואב בן צור, שדאג לכל החלטים וכל נשות המילואים ואנשי המילואים וכל השכר מינימום, ושעשו, העם רואה את זה, העם לא עיוור, העם רואה ומרגיש את זה, וגם החקים במשפט קצר, שאני ביניהם, עושים רבות.
למרות כל מה שאתה אומר, הקואליציה לא שקטה, והקואליציה מטלטלת, וכל פעם מישהו אחר מאיים ומספר ואומר, זה לא יחזיק מעמד. מה דעתך?
תראה,
יש שם הרבה אמוציות.
נכון, וזה הפוליטיקה, ויש לכל אדם את הפריימרי שלו, וצריך להוכיח לבייס שלו שהוא עושה, אבל כולם מבינים שבשעת מלחמה אי אפשר לפרק, כולם מתעלים מעל עצמם, ואת יודע, לפעמים יש איזה ככה, כל אחד מוציא איזה שעגה, אבל בגדול כולם מבינים שהעם ישראל רוצה אותנו באחדות, וזה הכוח שלנו.
שאלתי אותך קודם לגבי החטופים, אבל אני לא יכול שלא לשאול אותך, ואני חוזר על זה ברשותך, היות ואתה מעורב בכל הנושאים האלה, ואני רואה ואני גם שומע את הדאגה ואת האמפתיה שלך, אבל אתה שם לב שהחמאס דורש לשחרר מאות מחיילי הנוח'בה הארורים האלה, עם דם על הידיים, אסירים עם דם על הידיים, רוצחים, והשאלה היא איך עומדים מצד אחד מול המשפחות, ומצד שני מול דרישת החמאס שנורא קשה להתקדם מולם.
שאלה קשה מאוד, ובאמת צריך כתפיים רחבות, וברוך השם שיש לנו מנהיגים שיש להם את היכולת לאזן בין הדברים ולעמוד מול הדברים. אבל דרך אגב, אתה המעטת, הם רוצים שנעזוב פה, כאילו מבחינתם אנחנו לא יכולים להיות פה. אתה אומר לי אסירים, הם לא רוצים להיות איתנו, לראות אותנו פה באדמת ישראל בכל שטח, וכמובן לא ניתן להם את זה. אנחנו פה, אנחנו נהיה פה ונחיה פה.
כתבה מחר במעריב שאני כתבתי, אני כותב בדיוק את מה שאתה אומר. אם אתם חושבים, כך אני כותב, אם אתם חושבים שמדובר פה בכסף, או שמדובר פה במדינה פלסטינית, אתם טועים. מדינה פלסטינית זה אחד הדרישות. אבל אתה יודע מה הדרישה שלהם? שאנחנו לא נהיה כאן. והמלחמה היא יותר מלחמת דת. ואת זה אני מטיף ואומר כל כך הרבה שנים. והשאלה היא איך אתה נלחם באנשים שאונדסו מגיל ילדות לסנוע אותנו ולהגיד שאנחנו נטע זר באזור. איך אתה יכול להתמודד נגד זה בכלל? איך אתה יכול לדבר איתם? כל הוציפה הלימוד שלהם מלאים בסתנה וברוע כנגד היהודים.
אני מסכים עם כל מילה. הבעיה היא מתחילה, לא מסתיימת, היא מתחילה בחינוך. מגיל קטן שאומרים להם, לא, ישראל כובשים.
הם יונקים את השנאה בחלב עימם.
אז איך אתה רוצה לעשות איתם אחרי שהם גדולים, לדבר איתם? הוא גדל על השנאה. ברגע שהשתנס שם הדיסק, אני לא יודע מתי, ולשנות, עזה יכלה להיות כמו עיר בשוויץ.
גן עדן, כן.
חוף, וכלכלה, ובתי מלון.
את כל הכסף, הם שמו מתחת לאדמה.
ובמקום להשקיע את הזה בציבור שלהם, בהשכלה שלהם, ברווחה של התושבים, הם השקיעו בעצמם, בווילות שלהם, במנהרות שלהם, בנשקים שלהם, ועזבו את כל הציבור למות ברעה ולגדול בעוני, ושיהיה תלוי בהם גם. הרי הם נותנים להם מלגות, אני לא יודע איך להגיד את זה, אני יודע.
תמיכות.
תמיכות ככה שיהיו תלויים בהם. צריך, וזה הבעיה עם האסלאם הרדיקלי, שהם מחנכים לשנאה. יכול להיות גם אחרת. אני, דרך אגב, יושב ראש אגודת הידידות עם מדינת קוסובו. מדינה שטראמפ, תחת המטריה של הסכמי אברהם, הכניס גם את המדינה הזאת שנעשה איתה שלום. והם מוסלמים. ונפגשתי עם השגירה, נפגשתי עם יושב ראש הפרלמנט, אני מקדם איתם דברים, ואתה רואה שאפשר גם אסלאם אחר, אתה רואה אנשים מתורבתים, אנשים עם רצון לחיות, לא למות, אנשים שרוצים להסתדר איתנו, אוהבים אותנו, שמו את השגרירות בעיר הבירה, עיר הקודש, ירושלים, וכיף לעבוד איתם. לא חייבים להיות מי שמוסלמי, חייב להיות רדיקלי.
אבל אתה יודע איפה הבעיה, תראה, יש סקר מהיום, זה סקר שפרסם אותו דוקטור חליל שקקי, והוא ממש, התוכנית הזאת מוקלט ביום חמישי, היום הוא פורסם, והוא מדבר על כך שבסקר, מהסקר הזה עולה, ש-71% מהפלסטינים תומכים במתקפת החמאס בשבעה לאוקטובר. אני פרסמתי לפני, אני חושב חודש, סקר של ביר זית, שהם נותנים את אותם נתונים. זאת אומרת, הנתונים האלה הם קונסיסטנטיים. הם כל הזמן מראים ש-70% מהציבור של עזה ויהודה ושומרון תומכים בחמאס ובמה שהוא עשה בשבעה לאוקטובר. אז אני עוד פעם שואל אותך, אתה לא יכול לתת לי תשובה, אבל אני מעלה את השאלה הזאת, איך אתה יכול לעשות שלום עם אנשים שרוצים לזרוק אותך לים?
הייתי
שואל,
אתה יודע מה התשובה שלי?
ואתה יודע, ארז,
לא, התשובה שלי,
העולם לא מבין.
אז זהו, זה התשובה שלי, להפרסם את זה לא פה ברעיון, אני ואתה מסכימים
אותו. אני מפרסם את זה.
ורוב הציבור, רוב הציבור בישראל גם התפקח מהקונספציה שכולם שם שוחרי שלום ורוצים לחיות איתנו, אבל צריך לפרסם את זה בעולם, בארצות הברית, באירופה. תראו עם מה אנחנו מתמודדים. אתמול, שלשום, תפסו מחבלים לא מעזה, מיהודה ושומרון, שבדרך לפיגועים,
לפיגוע בתל אביב,
לרצח, להיות עוד דם, עוד משפחות שקולות. אני רק חושב, אם הם היו מצליחים, איפה, מה היה קורה, עוד יתומים, עוד אלמנות, וברוך השם, בסייעת הדשמיא, בעזרת כוחות הביטחון, עצרנו אותם. אנחנו צריכים פשוט בהסברה, וזה בכל הכוח, ויש הסברה טובה למדינת ראש ממשלה, שר החוץ, את הסקרים האלה להפיץ בעולם, לא פה. איתי אנחנו מסכימים, אני ידעתי את זה לפני הסקר, ועוד יותר אחרי הסקר.
ויותר מזה, אני אגיד לך מה שעוד עולה מהסקר, 70% מרוצים מתפקוד החמאס ותומכים בו.
זה הזוי.
מטורף, אה?
זה הזוי, וחבל, הם פה, עכשיו, הם פוגעים בעצמם.
אבל ארז, למה אנחנו לא מצליחים להסביר לעולם? ואני שואל את השאלה הזאת כל הזמן, הרי יש לנו אנשים טובים, ותראה את החיילים שלנו, איך הם פועלים בגבורה אילאית, ואת האזרחים שנלחמו שם עם הידיים במחבלים, ולמה ההסברה שלנו לא מצליחה להביא את הדברים הכל כך אמיתיים? שמע, האזנתי לנאום של שר החוץ באום. הנאום היה טוב, ואתה יודע מה שראיתי אחרי הנאום? היחידי שקמו ומחו לו כפיים היה שר החוץ. אף אחד לא מחו לו כפיים. את הדברים האלה צריך להביא, את הדברים האלה צריך לפרסם, אבל מדינת ישראל לוקה פה בנושא של ההסברה, ופה צריך לקחת, התייחס לזה ראש הממשלה אתמול, שאומר אין אנשים טובים, יש אנשים טובים, תשלם להם, הם יבואו. אבל חייבים לעשות משהו.
באחד, ממש בתחילת המלחמה, באחד הבקשות לדיון מהיר שלי, שדיברתי, הזכרתי את הנושא. חבר'ה, פתחתם, השר קרעי לדעתי, שר התקשורת, היה נוכח במליאה, והקמתם את תקומה, והקמנו חמל בכנסת למען המלחמה. למה לא תקימו תקומה למפונים וזה? אתה הבנת מה זה מנהלת תקומה?
ברור, אני יודע.
למה לא תקימו איזה חמל הסברתי עם טובי המוחות, להשים שם תקציבים לזה? המלחמה הולכת, בהתחלה כולם עטפו אותנו וחיבקו אותנו ובאו והזדהו ובכו והורידו דמעות בבארי ובניר עוז ובכל המקומות ובמשפחות החטופים. ידענו הרי ששעון החול עוזל והתמיכה, כי אין מה לעשות, זה העם, העולם לא באמת אוהב, אולי הוא מזדהה, אבל לא, אנחנו, זה לא באמת אוהב. ולהקים חמל הסברתי עם תקציבים ושיטפל רק מול העולם, לצערי זה לא קרה.
ואם כבר אנחנו מדברים על זה, תראה, יחסים בין ישראל לארצות הברית לא משהו.
תראה, בוא,
אבל אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? תשמע,
בוא, אני אגיד
אינדוס לך, תודה, אני... שנייה, אינדוס תודה דווקא של התקשורת הישראלית. האזנתי לנאום של טראמפ נדמה לי זה בפוקס, אם אני לא טועה, והוא אמר כך, אני מתרגם את דבריו, הוא אמר כך: צריך לגמור עם החמאס, צריך לסיים את המלחמה, אבל צריך לגמור עם החמאס. ומה אמרו בתקשורת הישראלית? טראמפ יחד עם ביידן תומכים בהפסקת המלחמה. וואו, אמרתי, איך אתם לא מבינים אנגלית, או שאתם עושים את זה בכוונה? ואני לא הבנתי את זה, תסביר לי.
אני אגיד לך, יחצים, בואו נדבר בכלליות, לא בפרט למה שזה אמר וזה אמר. ארצות הברית וישראל יש לה אינטרס, במיוחד לארצות הברית, שהמדינה פה תהיה חזקה. אחרת המזרח התיכון, אנחנו השפויים היחידים פה בכל האזור.
אתה אומר, זה אינטרס שלהם לא פחות משלנו.
בדיוק. יש לפעמים, גם בין בני זוג, חילוקי דעות, וזה טבעי וזה לגיטימי, ואני רואה את זה לגיטימי.
למה לי ולשתי אין חילוקי דעות?
אז צריך לבדוק מה קורה שם. זה אמר לי היועץ נישואין שהכין אותי לנישואין, שכשהכל בסדר, זה הבעיה.
אה, באמת?
לא, לא יכול להיות שכולם יחשבו את אותו דבר.
אני סתם צחקתי, נו.
כל אחד, ואנחנו צריכים לפעול כמה שיותר לחזק את הקשר עם ארצות הברית, היא גם עוזרת לנו, גם מבחינה ביטחונית וכלכלית, ויש חילוקי דעות.
אבל אתה יודע איפה הבעיה?
רגע, יש חילוקי דעות,
וזה
לא נורא.
אתה יודע אבל ממה הם נובעים, ארז? הם נובעים מזה
שהם בתקופת בחירות, אתה
מכיר. בתקופת בחירות.
זה גם משפיע, אבל אנחנו צריכים להתחשב בזה.
בדיוק.
יש להם את הצרכים שלהם, את האינטרסים שלהם, ולדעתי עוד משהו. אם יאיר לפיד היה משכיל ונכנס לממשלה בתחילת, מיד אחרי השביעי באוקטובר, ביחד עם ליברמן, היה לנו יותר קל. כי כשרואים, אם היו רואים ארצות הברית ושאר מדינות העולם ובאירופה שאנחנו כולנו מאוחדים, קשה ל... ברגע שיש אופוזיציה ובאופוזיציה תוקפים אותנו, אז מה לך להלין על ארצות הברית? כאשר האופוזיציה תוקפת אותך, אז מה אתה מלין על ארצות הברית? אם היינו מראים אחדות, זה היה משפיע דרסטית.
אני מסכים כל מילה שאתה אומר, זאת הייתה טעות, אבל אני רוצה להפנות אותך למה שאמר הראשון לציון, ברשותך. אולי זו שאלה שקצת קשה לשאול אדם כמוך, איש שס, אבל אני חייב לשאול אותך, מה אתה אומר על הדברים שלו? הוא אמר, אם יחייבו אותנו אחדים להתגייס, נעזוב את הארץ. צריך לעזוב את הארץ. למיטב ידיעתי, ולפחות לפי היכרותי, חלק גדול מאנשי ש"ס כן מתגייסים.
אני אגיד לך.
אבל למה זה נאמר בכלל?
אני אגיד לך. בוא, אני קטן בכלל לפרש את מורנו, הרב הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שהוא גדול בקנה מידה עצום, אבל אני אגיד לך מאיפה זה בא, כי אני...
גם אם הוא חושב, צריך להגיד את זה?
כי הייתי בן בית גם אצל...
הרב עובדיה.
מורנו, הרב עובדיה, נשיא מועצת חכמי התורה, והראשון לציון, והיה הרי ענק שבענקים, שלא היו הרבה שנים כמוהו, היה להם את הפחד שחלילה לא יהיה עולם תורה. אני זוכר שבאתי...
אבל לא מדובר על זה.
באתי להתפלל אצל מרן הרב עובדיה יוסף, כשהוא ישב שבעה על בנו. והגיע ראש הממשלה לנחם, בנימין נתניהו. ובמקום לדבר על, כאילו, על הכאב, על העצם האבלות, לא עניין את הרב. הרב דיבר איתו על לומדי התורה. שלא חלילה יתמעטו לומדי התורה. שלא יפגעו בלומדי התורה. האמונה שאנחנו, שכל ה, מה שקורה זה בזכות התורה, שאנחנו פה בזכות התורה, כי בתורה הראשונה זה אצלהם ערך עליון שאסור לגוע בו.
אבל אף אחד לא חלוק על זה.
אז אתה יודע על מה חלוקים? רגע, הדיבורים שחלילה שלא יהיה בני ישיבות, זה מה שאמר הרב, הוא לא אמר את זה מהתרסה, זה מתוך כאב.
כן, אבל הוא עשה טעות אולי בלשון שלו, נמד בלשונו.
זה לא, זה כאב, הוא הביע כאב שחייבים, הוא המחיש את זה כמה רחוק אפשר ללכת כאילו, לא בפועל, אלא ברעיון שאסור לבטל את עולם. יש פסוק שאומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים והארץ לא שמתי. מה זה בריתי? זה התורה, זה הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם זה לא נמצא, אין שמיים וארץ.
אני מבין מה שאתה אומר, ואני יכול גם להבין שאנשים רוצים ללמוד תורה ורואים בזה את יהודם. במה אני לא מבין, ואני אולי חלוק? הוא דיבר על חרדים, הוא לא דיבר על אלה
ש... לא, התכוון לבני תורה.
התכוון, זה פרשנות.
לא, רשי גם מפרש את המקרא.
אבל אני... קטונתי מלהיות רשי.
בדיוק, כל אחד ששמע את כל הקונטקסט, מה הוא אמר לפני...
אבל איך הציבור יכול לקבל את זה?
מה הוא אמר אחרי? כולם הבינו את זה, ומה שהרב עשה בתקופת המלחמה, לא עשו רבים. א', הוא הקים... בדין מיוחד לעגונות שכתוצאה מהמלחמה. נכון. אין בסיס בצהל שהוא לא הלך לחזק את החיילים. משפחות חטופים התקשרו אליי, שבורים, אנחנו חייבים עכשיו להיכנס לרב יצחק לקבל ברכה. מה הרב ענה לי? תביא אותם עכשיו, תבטל את הכל, אמר לעוזר שלו, ותביא אותם עכשיו. אז בואו, לא, צריך לקחת הכל גם בפרופורציות ובהבנה נכונה.
חוק הרבנים. הנה הגענו.
חוק הרבנים. בוא, קודם כל נשנה את הכותרת. חוק הליך בחירה לרב עיר ורב יישוב. זה נשמע, חוק הרבנים זה נשמע כאילו משהו כזה דרסטי. חוק הליך בחירה, כמו שיש הליך בחירה לשופטים, יש הליך בחירה לכל מיני ועדות מסוימות, לגופים מסוימים, יש חוק בחירה.
רבנים ודיינים.
לרבנים, דיינים. מה שקרה, ולפני שתגיע למה וקם ולמה נפל, אני אסביר שנדע במה מדובר. גם הייתי ראש מטה במשרד לשירותי דת, 5-6 שנים, וטיפלתי בנושא ככה שהנושא קרוב לליבי, זה לא סתם כי אמרו לי לעשות, כי הנושא מאוד קרוב לליבי. מה שקיים עד היום, יש לקונה ובלבול בחוק, בכל הקשור לבחירת רבני ערים. לא מוסדר, תלי על תלי, חוקים משנות ה-70 וה-80, תקנות, ואחרי זה עוד חוק ועוד תקנה וחוזר מנכ״ל, וכל הליך היה נתקע בגלל הבלבול הזה ובגלל החוסר בהירות בבגץ. מה התוצאה?
מה החוק שלך קובע?
רגע, מה התוצאה? 50 ערים בלי רב עיר. תאר לך 50 ערים בלי ראש עיר. זה יכול להיות? בלי רב. זה נמשך ונמשך ובחירות ובחירות. באנו, אני וידידי, זה לא שלי, זה של גם שמחה רוטמן. חבר כנסת שמחה רוטמן, ידידי המלומד והמוכשר, יושב ראש ועדת חוקה. הקמנו, ישבנו עם אנשי הדתות, ישבנו עם הארגונים, בנינו משהו קל וברור, שמה אומר? מאוד פשוט, הגוף הבוחר, כל חברי מועצת העיר יהיו בגוף הבוחר, השר ימנה חלק מהגוף הבוחר, אנשים מאותה רשות של של רב העיר, וגם חלק מזה יהיה חברי מועצת הרבנות. זה הכל דבר פשוט, דבר שמייצג את כלל האוכלוסייה באותה
רשות. אבל למה שר וגנץ מתנגדים?
תשאל אותם למה הם מתנגדים. אין להם שום סיבה, אין להם שום סיבה להתנגד, אבל לדעתי יש פה אינטרסים חבויים שהם עלו על החוק הזה והשתמשו בו כדי לקבל דברים אחרים.
הצעת חוק חשובה, הצעת חוק של הורשה של זכויות דיגיטליות למשפחות נפטרים.
כן, זה עוד אחד מהתובנות שלצערי נולדו, התובנות שנולדו מהמלחמה. יש עוד לקונה בחוק, בחוק הירושה. חוק הירושה היום מדבר הליך הירושה, צורת הצבא, מי יורש, כשאין צבא, על כסף ושווה כסף. אדם הוריש כסף או שווה כסף, יש תהליך מוסדר, איך צריך להיות צבא, איך צריך, מי יורש כשאין. אין חוק שמסדיר את הנכסים הדיגיטליים שהם לא שווה כסף. היום כל החיים של האדם הם במדיה.
אתה מדבר על פייסבוק,
פייסבוק,
אינסטגרם, כל הרשתות החברתיות, כל האלה, כן.
כן, אני לא מבין בזה הרבה, אבל כל הדברים האלה. וואטסאפ. עכשיו, הרבה, גם לצערנו, וזה קרה במלחמה, מאות ואלפים נפטרו בטרם עת, באים להיכנס לפייסבוק של אותו נרצח, זה ה... ערכים, אתה יודע מה, זה שווה יותר מכסף. זה מה שהוא השאיר, זה המורשת. כסף בא, כסף הולך. הוא השאיר, והם לא יכולים להיכנס לפייסבוק. חברת הפייסבוק לא מוכנים לתת את הסיסמה, או הוואטסאפ, או מה שהיה, כל הרשתות שאמרת. והמשפחות כאבו את זה. זה הירושה האמיתית, ויש כאלה שהיה להם שירים וסרטונים וכל מיני דברים, ושמחות משפחתיות לדורות הבאים. וגם בעולם יש מדינות שכן יש פסיקה.
יש לי עוד כמה חוקים לדבר איתך בזמננו.
כי אני אגיד לך, לחוק הזה, גם כשהצגתי אותו, יושב ראש הכנסת יצא מגדרו אמיר אוחנה ואמר לי, היום קיבלתי טלפונים שצריך לקדם את החוק הזה ביום שזה עבר בטרומית, והשר המשיב, השר יריב לוין, באמת, עוד פעם, זה לא, זה פעם בקורה, כי זה חוק ממש פורץ דרך, אמר, אני מברך את חבר הכנסת ארז מלול על החוק הזה, כי באמת הוא פורץ דרך, ואני מקווה שהוא יתקדם.
הנה, אני גם אני מברך אותך.
תודה רבה.
הצעת חוק נוספת, נוסעים בתחבורה הציבורית יוכלו לשלם באשראי. בכל העולם, בכל העולם, ששם יש רכבת, אתה בא, מצמיד את הטלפון ונכנס. תגיד, מה אנחנו, מדינה משנות ה-30?
מסכים איתך.
אבל משרד התחבורה דווקא די מתקדם. למה זה נתקע הטיפשות הזאת?
כן, ככה.
רב-קו, לא רב-קו, כן רב-קו.
בוא, קיבלתי, עיתונאי שאתה מכיר, לא יגיד את שמו, סיפר לי סיפור. הוא אומר, הוא לא נוסע הרבה בתחבורה ציבורית, לעתים הזדמנות שהוא מגיע לתל אביב. היה לו רב-קו בכיס. הוא שכח ששנה שעברה, כבר עברה שנה, והוא לא הספיק להטעין אותו, והדלתות של הרכבת נסגרו, ובירושלים זה היה, והוא נכנס. הוא בא להטעין, כי הוא, עוד פעם, הוא לא עוקב אחרי ההטעינה, אדום, אין זה, הוא בא לרדת בתחנה הבאה, כי אין לו אפשרות לשלם, אין אופציה, 180 שקל כנס. אנשים תיירים מחול, מגיעים, לא יכולים לעלות, עד שהם ילמדו מה זה רב-קו, הם חוזרים הביתה חזרה.
איפה נמצא החוק החשוב הזה?
עכשיו ככה. אז הרמתי את הכפפה, הגשתי הצעת חוק, עבר בטרומית, היה בדיון אצל דוד ביטן, חבר כנסת דוד ביטן,
זה הצעת חוק? לא, לא, אבל רגע. זה הצעת חוק פרטית.
פרטית.
למה לא עשית אותה ממשלתית?
זה שרת התחבורה.
היית פטור. אתה היית צריך ללכת אליה. אני חושב שהיא די מבינה, היא די מבינה את המצוקה של האנשים, היא דיברה על זה אפילו. איפה נתקלתם פה? למה פרטי?
משרד התחבורה התחיל בפיילוט.
רגע, 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 ארז. בואו, לא כולם יודעים. זה לא צריך לעבור את כל הדביע הדולורוזה הזה, אם הייתם עושים את זה, הצעת חוק ממשלתית.
נכון, מסכים איתך.
מה הסיפור שלכם?
מסכים איתך.
כל דבר למשוך ולמשוך.
מסכים. חלק מהדברים שזה נמשך בגלל תקופת המלחמה.
ורק אל תגיד לי פקידים.
אתה קורא את מה שאני אגיד. חלק מהדבר זה חילוקי דעת במשרד התחבורה, אם לעשות את זה דרך צו, פיקוח המחירים, או דרך חוק.
מה זה קשור לפיקוח המחירים?
נכון, זה גם אני טענתי, וזה היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה. אתמול קיימתי שיחה.
שמע, אתה יודע, לפעמים...
שיחה ארוכה, לא, אני חייב להתקן.
לפעמים פקידים יש להם איזה מין, אני לא יודע, זה מניה כזאת, לעכב כל דבר, להחזיק את הכוח.
אני חייב להתקן, כי אתמול התקיימה שיחה באמת ארוכה ביני לבין מנכ״ל משרד התחבורה, משה בן זקן. הסברתי לו את עמדתי, הוא הסביר את הזה, קבענו שהיום נמשיך את הדיאלוג, ואני מקווה שתהיה בקרוב ממש בשורה לעם ישראל.
הלוואי שתצליחו, עוד הצעת חוק, להגביל את שכר הטרחה של עורכי הדין. ואנחנו לא נסיים היום.
אחי, נו. באנו לעבוד, באנו נו. לעשות טוב לעם ישראל. עוד דבר שנוצר, עוד טובה, תראה כמה המלחמה הזאת מאוד השפיעה וגרמה להרבה חוקים במדינת ישראל. קיבלתי פנייה מידידי שר הרווחה מרגי, שהוא מסתובב אצל משפחות המפונים, משפחות השקולות, והתלוננו בפניו שיש עורכי דין שבאים, רוצים לייצג אותם מול הביטוח הלאומי, אתה צריך לקבל את כל הגמלאות והפיצויים מהביטוח הלאומי, מחתימים אותם על אחוזים אסטרונומיים, אין להם עכשיו משפחות שקולות, איבדו את השיקול דעת הסביר של כל בן אדם שקונה דירה, עושה, בודק מהעורך דין טוב, יש לו את הזמן, את היכולת האישית, הנפשית.
ארז, תקצר, אנחנו כבר מעבר לזמן. אני מקצר.
והצעתי הצעה, כמו עורכי דין של תאונות דרכים, שיגבילו את השכר טרחה של נפגעי פעולות האיבה.
תבורך.
תודה רבה.
אתה רוצה שאני אסיים? אני לא יכול לסיים את איזשהו משהו שתספר לי על קבוצת הידידות ישראל-ארגנטינה.
איך אומרים, זה דאגת לסיום טוב, אני שמח על כך. כאשר שר הבריאות מונה, אז יושב ראש הכנסת קרא לי ומינה אותי ליושב ראש אגודת הקשר בין הפרלמנט של ישראל לארגנטינה. אני מכיר הרבה ארגנטינאים, הייתי שם מספר פעמים, יש לי קשר אישי עם הקהילות, עשינו כמה פרויקטים ביחד, וכשנבחר הנשיא הזה, קרה עוד משהו.
שהוא פה ישראלי.
הוא פה ישראלי, הלוואי שחלק מהישראלים פה יאהבו את ישראל כמו שהוא אוהב אותם. קרה עוד משהו, כשהוא היה בארץ, החלפתי גם את אמיר אוחנה כממלא מקום יושב ראש הכנסת, כי הוא נסע לחול, הוא היה בארצות הברית. ואז ארגנו פגישה, איך, וממש ישו צוות ממשרד החוץ, מקשרי חוץ מהכנסת, ונפגשתי איתו לראשונה במלון בירושלים, ותשמע, החום והאהבה שהוא תמך בה בישראל, זה חימם את הלב. הוא אוהב את ישראל, הוא מבין את הצורך הביטחוני פה להילחם, והוא יודע על מה אנחנו נלחמים. הוא כל כך אוהב את ישראל, שאני מאחל לו, כי לא פשוט לו שם, הוא סיפר לנו. יש לו בעיות שם עם הסנאט, הפרלמנט של ארגנטינה, והוא רוצה להעביר הרבה רפורמות, לייצב את המדינה, אני מקווה שבאמת יצליח, ובקרוב אני, הוא הזמין אותי לביקור, בקרוב אני אהיה שם בארגנטינה.
אני רוצה לומר לך שהייתה לי שיחה מאוד נעימה איתך.
גם
לי. תראה בכמה גלשנו, בתשע דקות.
וואו, תשע דקות שידור עם דוד, זה...
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת, ארז מלול משס.
תודה רבה, ושיהיה בשורות טובות, ופורים שמח, ובעזרת השם נחגוג בקרוב עם כל השבועים
שיחזרו. אתה הבטחת לי משהו.
כן.
שאתה תרים לי טלפון ותגיד לי, יש לי בשורה טובה עבורך.
אני מקווה בעזרת השם.
שתהיה לי בריא.
אמן.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.